סיימנו אתמול את פסקה למדלת או שלא? לא סיימנו, אמרנו שנמשיך אותה. טוב, אז בואו נחזור על אתמול ונתקדם. אמרנו שיש בעצם שני ממדים שהרב קורא להם כאן מאורות, שני המאורות, שני מקורות אור. מקור אור אחד קורא לו הרב כאן יראה, מקור אור שני חוכמה. ואתמול הזכרנו שיש בעצם כמה תפיסות עקרוניות מאוד, מה היחס בין הידיעות השכליות של האדם לבין, נקרא לזה בשלב הראשון, המדרגה המוסרית שלו, לבין שלב שני המדרגה האלוקית שלו. יש שיטה שאומרת שאין קשר בין זה לזה. האדם מחולק למחלקות שונות, יש בו צדדים שונים, ולכן הוא יכול לפתח תחום אחד בתוכו, מחלקה אחת בתוכו, כשהמחלקה השנייה היא מופקרת, זנוחה, הוא לא מטפל בה, ואין שום קשר בין המחלקות השונות, והוא יכול להיות אדם חכם לא מוסרי, הוא יכול להיות מוסרי לא חכם, הוא יכול להיות אדם מלא ידיעות, אבל בלי יראת שמיים, הוא יכול להיות אדם מלא יראת שמיים בלי ידיעות, וכו'. יש תפיסה כזאת שאומרת שיש כאן בעצם שני סגנונות, שני תחומי חיים שונים לגמרי. זו תפיסה אחת. יש תפיסה שנייה שאומרת שיות ונפש האדם היא אחת. אז יש קשר. אבל הקשר הוא לא קשר מהותי, אלא הוא קשר, כמו שקראנו לו אתמול, כמו שהרב אומר באורות הקודש, קשר תנאי. כמו שאמרנו אתמול דוגמה, אם אני רוצה להגיע מתל אביב לירושלים, אז אחת מדרכים להגיע זה לתפוס אוטובוס ולהגיע באוטובוס. אם כן, האוטובוס הוא בעצם האמצעי שמחבר אותי, בין מחבר אצלי את תל אביב לירושלים. ואם תהיה שביתת אוטובוסים, אז אני לא יכול להגיע לירושלים. אני יכול ללכת ברגל 60 קילומטר. אז ודאי שיש קשר בין האוטובוס לבין מכון מאיר, אבל זה לא קשר מהותי, זה קשר חיצוני, זה קשר טכני, זה קשר שהוא אמצעי. אז יש כאלה שאמרו, היות ונפש האדם אחת, אז יש קשר בין החוכמה ליראה, אבל לא קשר מהותי. אלא היראה היא איזושהי, נקרא לזה, מכין, איזושהי מציאות של הכשרה, המוסר, איזושהי מציאות של הכשרה, כדי לקבל חוכמה. אבל לא באמת שיש קשר מהותי בין המוסר והיראה לבין החוכמה. ויש תפיסה שלישית, שהיא תפיסת התורה, שאומרת נפש האדם אחת היא, והיראה והחוכמה זאת מציאות אחת. ולכן יגיד כאן הרב, כמו שראינו אתמול במשפט הראשון, שהיראה לא יכולה להיות נפרדת מן החוכמה, והחוכמה לא יכולה להיות נפרדת מהיראה. וחידדנו אתמול עוד נקודה אחת, שאם נקרא את המשפט הראשון, אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. כלומר, אם אדם חושב שיראת שמיים, הקשר שלו עם אלוקים, בין יראת העונש או יראת חטא או יראת הרוממות, או נרד קומה, המדרגה המוסרית שלו, היא לא תלויה בשכל וחוכמה, נגיד את זה בשפה יותר פשוטה. אם אני חושב שעבודה על המידות, לדוגמה, מבחינה מוסרית, זה עניין רגשי, ולא עניין שיש בו דעת וחוכמה, ולא עניין לימודי שצריך ללמוד אותו, אז אני טועה טעות חמורה. לכן נגיד הרב תחילת מידות הראייה, זיכוך המידות בדרך הדעת, קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אדם שרוצה לזכך את מידותיו, אז הוא חייב קודם כל לברר בדעת שלו, בשכל שלו, מהי כל מידה, מה המידה של כל מידה, וכו'. רק אחרי שידע מה ההגדרה של מידת הענבה, והוא ידע את קו פרשת המים, את קו הגבול, בין מידת הענבה למשל למידת העצבות, אז הוא יכול לומר שהוא עובד על מידת הענבה. אבל אם הוא לא למד מה ההגדרה של הענבה, מה ההגדרה של עצבות ומה הקו המבדיל ביניהם, אז הרבה פעמים בשם הענבה, הוא יכול להיות אדם מאוד עצוב. אדם חסר אחריות, חסר יוזמה, וכולי, על זה הדרך. לכן אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. לא יכולה להיות יראה בלי חוכמה. החל ברמה המוסרית של האדם, והמשך ברמת היראת השמיים שלו. התחל ביראת העונש וקלה ביראת הרוממות, כמו שהזכרנו אתמול. אלא כי אם תמיד תהיה מחוברת לה, ויונקת ממנה. אם כן, החוכמה תבנה את היראה. החוכמה תעצים את היראה. ולכן, תגיד המשנה במסכת אבות, אם אין חוכמה, אין יראה. זה לא יש בערך. אין יראה אם אין חוכמה. מצד שני, החוכמה היא לא רק מזינה את היראה, היראה היא לא רק יונקת מהחוכמה, אלא כשהאדם מתוך חוכמתו נהפך לאדם ירא, ירא שמיים, אז היראת שמיים הזאת מקרינה ומשפיעה אור חוזר על החוכמה. לכן תגיד המשנה מסכת אבות, כמו שאם אין חוכמה אין יראה, אז אם אין יראה אין חוכמה. ולמה? וכאן נקודה שלא חידדנו אתמול, נחדד אותה היום, לא הספקנו אתמול. למה? כי יש בעצם שני סוגים של חוכמות. יש חוכמה, למה אם אין יראה אין חוכמה? כי יש בעצם שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שעומדת מחוץ לאדם. איזה שהן ידיעות מופשטות, שכליות, יבשות, שנכנסות להתאפסן, מתאפסנות באיזשהו תא במוח. אבל זה לא חל בתוך האדם. זה לא חלק מעצמיותו. זה איזשהו נתון שכלי, יבש, כפו, קר, חיצוני. זה חוכמה מסוג אחד. אבל יש חוכמה שהיא חוכמה של חיים. היא לא חוכמה של ידיעה. היא לא חוכמה של אינפורמציה. היא לא חוכמה של מידע. היא חוכמה של חיים. חוכמה שמתבטאת עד, אם אפשר לומר, הזרימה הכי דקה בגיד הכי דק בגופו של אדם. זה חוכמה מסוג אחר לגמרי. זאת לא חוכמה במובן האינפורמטיבי שלה, אלא חוכמה במובן של הופעת חיים. ולכן היראה היא בעצם יוצרת איזה מין מפגש עם חוכמה, אבל במובן חי. לכן אדם חכם על פי התורה, בחוכמת התורה, כרגע אנחנו נראים אורות התשובה, אז הוא צריך להיות אדם ירא שמיים, זה לא יכול ללכת בלי זה. זה חייב להיות ביחד. לכן אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה. אם כן, כדי לבנות בתוכנו יראה, צריך ללמוד הרבה תורה. וכשנלמד הרבה תורה ונבנה בתוכנו יראה, אז היראה תשפיע על התורה שנלמד. ואז התורה תשתדרג. לכן זה אור כפול. כי אם תמיד מצד אחד היראה תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה, מהחוכמה, מצד שני, וממילא משפיע עליה. עד לכאן פחות או יותר הגענו אתמול. אומר הרב, וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש, בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם, שעל כל פרט של פרטי היראה צריכה החוכמה להעיר את תורה. ומתוך כל פרט מפרטי החוכמה צריכה יראת אלוקים בכל ערכיה, המעשי, המידתי, הרגשי וגם הדמיוני להיות מתפרנסת. אם כן, זה לא רק איזו ידיעה כללית שהחוכמה והיראה זה שני מאורות, שני מאורות שיש בעצם ביניהם חיבור עצמי, היראה תקרין על החוכמה, החוכמה תקרין על היראה ובעל ציון גואל. אלא זה אומר שבכל פרט של חוכמה צריכה להיות יראה. ובכל פרט של יראה צריכה להיות חוכמה. בואו נגיד זה בשפה אחרת. ניקח דוגמה פשוטה. אדם לא יכול לומר, חלק מממדי החיים שלי הם ממדים שנובעים מהשכל. ולכן אותם אני אלך ללמוד בבית המדרש, וזה יקרין על המוסר והיראה. אבל חלק אחר מממדי החיים שלי, שם לא צריך את החוכמה. נשאיר את החוכמה מחוץ לתחום. שם זה רגשות, שם זה תחושות, שם זה איזה מין מוסר טבעי, שם זה איזה מין אמונה תמימה, קוראים לזה היום. כל מיני ממדים כאלה. חלק מהתחומים החוכמה תקרין על היראה, חלק מהתחומים נשאיר את היראה לבד. בלי חוכמה. וכן לצד השני. וחוכמה. אדם יכול להגיד, תשמע, חלק מהחוכמה שלמדתי, אני מוכן שתוקרן עליה יראת שמיים. נדבר במושגים יותר פשוטים. אני מוכן שחלק מהידיעות שאני יודע יהפכו להיות חלק מהחיים שלי. זה אני מוכן. אבל בדרך כלל איפה אדם שם את הקו? במה שנוח לו. במה שמסתדר לו. אבל חלק מהידיעות שאני יודע, אני לא מוכן שיראת שמיים תקרין עליהם. כי אם יראת שמיים תקרין עליהם, זה דורש ממני מאמץ. זה דורש ממני אולי מהפכה. אולי שינוי מאוד עמוק, מאוד משמעותי. אז האדם יצר לעצמו כביכול איזשהו פטנט כזה, שבאופן כללי, היראה והחוכמה, זה שני מאורות, חברים, בסדר גמור. אבל בפרטים, השאלה מה קורה בפרטים? אם אדם שייך לפרט אחד של חוכמה, שאין בו מוסר ויראה, זה לא חוכמה. ואם אדם שייך לפרט אחד של יראה ומוסר, מוסר ויראה, שאין שם חוכמה, זה לא מוסר ויראה. זה מה שהרב כותב פה. וזה נוהג, הקשר הזה, הקשר המהותי הזה, בין בהזרחה הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש, איזה מהור כללי כזה של יראה וחוכמה, שניהם חשובים, שניהם יסודות, שניהם עקרונות, מקרינים זה על זה, יונקים זה מזה וכו', בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם. הנה, עכשיו זה ממש קשור לספר אורות התשובה. כלומר, לא יכול להיות שאדם לומד בבית המדרש הזה שהיא ידיעה, ויראת השמיים לא מחוברת לידיעה הזאת. יראת השמיים וחוכמה שווה תשובה. מה זה תשובה? חוכמה ועוד יראה שווה תשובה, בעצם. אבל חוכמה בלי יראה, זה ידיעה. מעניינת בארון הספרים. לכן בכל פרט מפרטי החיים, לכן התשובה מקיפה את כל פרטי הפרטים. עוד פעם, וזה נוהג בין בהזרחה כללית של הברקת העירה והחומה בנפש, זה ברור, אבל החידוש פה בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם. תראו את המשפט הבא. שעל כל פרט של פרטי העירה, מבחינה מוסרית ומבחינה של עירת שמיים, עירה אלוקית, צריכה החוכמה להעיר את תורה. ואם יש פרט אחד של עירת שמיים, של מוסר טבעי, שלא מואר מאור השכל האלוקי, אז העירה הזאת היא חסרה מאוד, לפי המשנה, אין עירה. סליחה, אין עירה, כן. וכן הצד השני, ומתוך כל פרט מפרטי החוכמה, צריכה עירת אלוקים בכל ערכיה, המעשי, המידותי, הרגשי, וגם הדמיוני אפילו, אפילו כוחות חיים יותר סמויים, יותר פנימיים, כמו רצון ודמיון, להיות מתפרנסת. אז אני לא יכול להפקיר חלק מתחומי המוסר והעירה ולהגיד, זה לא קשור לבית המדרש. וכן הצד השני, להפקיר חלק מהידיעות השכליות שלי ולהגיד, שם המוסר לא נכנס, שם העירה לא מגיעה. למרות שזה מאוד נוח לעשות את זה. כי זה פותר אצלנו איזושהי בעיה ששני המאורות האלה צריכים להופיע, אז עדיף שיופיעו אחד ליד השני. ולא אחד בתוך השני. כן, נתנה.
אפשר, יש קשר. שאלה ראשונה, האם אפשר להגיד באופן עמוק יותר שהחוכמה והעירה הם אולי לא שני אלמנטים שמחוברים באופן מהותי, אלא החוכמה היא העירה.
תראה, אמרנו את זה אתמול. אין עירת השם, היא חוכמה. ואם אתה זוכר, הזכרנו באחד השיעורים, זה היה נראה לי כבר לא, מאוד מזמן, אבל יחסית לא, לא מאוד קרוב אלינו, שהרב בפסקה הראשונה באורות הקודש, חלק א', הפסקה הראשונה, מבדיל בין שני סוגים של חוכמות. החוכמה המציירת והחוכמה היוצרת. אתה זוכר שדיברנו על זה? החוכמה המציירת היא בעצם חוכמה שמציירת את היש. ניקח דוגמה. יש בעולם חוקים פיזיקליים שפועלים בעולם באופן אוטומטי, ועד שהשכל האנושי גילה את אותם חוקים, את אותם כללים, את אותם עקרונות, המציאות תפקדה על פי החוקים והעקרונות האלה, אלא שבני אדם לא ידעו מה הם. ברגע שבני אדם בשכלם ובטכנולוגיותם יכלו, נקרא לזה, לסרטט איזושהי משוואה מתמטית שתסביר את ההתנהלות הטכנית של האינסטינקט החוקי הזה, אז קיבלנו למשל ספר פיזיקה, נוסחות בפיזיקה. אז הפיזיקה היא חוכמה מציירת את היש. החוקים פועלים, המציאות מתנהלת. אני כבן אדם לא ידעתי לצייר את זה בנוסחה מתמטית. אז כל חוכמות החול הן חוכמות שמציירות את הקיים. מציירות את היש. יש מיש. חוכמת התורה בניגוד לכל החוכמות, היא לא חוכמה מציירת את הקיים, היא חוכמה שיצרה את הקיים. יש מאין. הסתכל בתורה, ברא את העולם. לא רק ברא את בית הכנסת ואת בית המדרש, ברא את העולם. אז הסתכל בתורה וברא את חוקי הפיזיקה שעוד 2000 שנה ייכתבו בספרי הפיזיקה. שכרגע 2000 שנה הם מתפקדים בלי הנוסחה המתמטית שבני אדם יודעים להגיד אותה היום. אז החוכמה היוצרת, אומר הרב שם באותה פסקה, יש לה את התכונה ליצור. התורה היא יצירה, יש מאין. אז כשאדם בא לבית המדרש, החוכמה שהוא פוגש חוכמת התורה, היא חוכמה שאמורה ליצור בו ובעולם מציאות יש מאין. ממש. זה לא חוכמה מציירת, זה חוכמה יוצרת. זה משהו אחר לגמרי. ולכן באמת לא שייך שיהיה אדם שיודע תורה, והוא לא אדם ירא שמיים. לא שייך. כי מה התורה יוצרת בך, אם זה נשאר ברמת המידע ואינפורמציה? זה מה שאתה אומר בדיוק. בדיוק. מול חוכמות החול, שהן חוכמות מציירות. אני יכול לצייר, אבל זה לא קשור אליי. אז קשור. לכן חוכמת התורה היא חוכמה. לכן יגיד הפסוק, אין יראת השם, היא חוכמה. הזכרנו את זה אתמול. אומר נוסעת ישרים, אין בלשון יוונית אחת, אם כן, אחת עירת השם, היא חוכמה. אם כן, החוכמה האמיתית היא לא חוכמה שעומדת כאיזה נתון יבש מחוץ לחיים, אלא חוכמה חיה. קוראים לזה היום בביטוי כזה, חוכמת חיים. נכון? חוכמת חיים. זה מעניין הביטוי הזה, כן? חוכמת חיים. לכן, כן?
אנחנו זקוקים לאיזושהי תורה חיצונית שתחשוף בנו את החוכמה הזאת. לא תבנה, תחשוף. הרי היא קיימת בנו. אז אברהם יצחק ויעקב לא נצרו את התורה החיצונית הזאת.
נכון.
מה הם עשו? איך הם בעצם הוציאו את זה החוצה?
לכן אמרו חז"ל שקיימו אבותינו כל התורה כולה טרם שניתנה. מה זה אומר? זה אומר שהתוך הפנימי הזה שעכשיו עליו אתה מדבר, החוכמה, חוכמת עירת שמיים הזאת, נקרא לזה ככה, הייתה כל כך תבועה באבותינו, שהיא פשוט השפריצה החוצה, עוד לפני שהם קיבלו את הציווי של אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך. אז האם אברהם אבינו הניח תפילין של רש"י או של רבנו תם? לא מעניין אותנו. כי זה לא עניין טכני, זה תפילין הוא הניח. אז זה בא לומר שאותה הופעה האלוהית שמופיעה אצלנו דרך הציווי שנקרא הנחת תפילין, הופיעה אצל אברהם אבינו באופן מעשי עוד לפני שהוא קיבל ציווי לזה. כי זה פשוט השפריץ.
יעקב אבינו כן אמרתי את שמה כשהוא ראה את...
עוד פעם, עכשיו צריך מה שצריך לעשות, זה לאסוף מכל מקורות חז"ל, איזה מצוות או הנהגות רוחניות, נקרא לזה ככה, אברהם, יצחק ויעקב אבותינו עשו, ולהבין מה המשמעויות של זה. למשל, למה חכמים אמרו שאברהם אבינו תיקן דווקא תפילת שחרית, ויצחק אבינו מנחה ויעקב ערבית? יעקב אבינו תיקן עירוב תבשילים. למה דווקא המצווה הזאת? מה זה בא לומר? אז כל מצווה כנראה היא ביטוי עקרוני לאותו אבא. טוב, זה נושא שעליהם הנושא הזה.
ולא נוכל לדעת איך בעצם חשפו את זה.
מה? להוציא תמונה לעיתון? מה זה איך?
כאילו איך הם הוציאו את החוכמה הזאת בלי איזשהו...
מה זה מעניין אותך ואותי? אני באמת חוזר לשאלה, האם אברהם אבינו הניח תפילין של רש"י או של רבנו תם? זה ממש לא מעניין אותי. זה ממש לא מעניין, איך הוא ידע פשוט השפריץ? איך אתה יודע שאתה צריך לאכול? יש לך מנגנון שמזכיר לך שאתה רעב. איך אתה יודע שאתה צריך לישון? אתה פשוט נרדם.
איך הוא הגיע? אבל
הרמה טבעית הזו... תעני לשאלה שלך, איך אתה הגעת למצב שאתה עכשיו הלכת לשתות כוס תה?
זה אינסטינקט טבעי
שלהם. פשוט ככה?
פשוט ככה.
לא רכשו, זה טבעי. זה לא נרכש, זה טבעי. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. איפה הסגולה הזאת הלכה, איך היא זרמה בזרמים תת-קרקעיים, 10 דורות מאדם עד נוח ועוד 10 דורות מנוח עד אברהם. כלומר, 20 דורות, זה היה חבוי מתחת לפני השטח. טוב, שאלה. כוזר ידם בזה. כן, רק הזמן שלנו כבר תם, אז אולי נסיים את הדברים, רק נסיים כי לא נעים לי מהשיעור הבא. ושוב אני מתנצל על האיחור. ומהחיבור המתאים של אלה שני המאורות, חיבור מתאים, כלומר, יש כאן איזו התאמה, כי באמת יש כאן יסוד אחד, יראת השם היא חוכמה, וחוכמה אמיתית היא יראת השם. ומהחיבור המתאים של אלה שני המאורות, מאירה נשמת האדם, ואז, רק אם אמרנו היום את המשפט הבא, אני חושב היה שווה הלימוד שלנו, והופעת התשובה, כלומר, תשובה שווה חוכמה פלוס יראה. אם כן, בואו נצא רגע משהו מאוד פרקטי, מאוד מעשי. מה אתה עושה במכון מאיר? אני בפקולטה לתשובה. לומד בפקולטה לתשובה. אתה יכול בבקשה להסביר? פרט נמק והסבר? כן. אני מנסה לחבר את החוכמה עם היראה. ואם אני יוצא מפה עם קלסרים מלאים באינפורמציה מהשיעור הזה, וזה לא מוסיף לי שום דבר בירת שמיים, הניתוח הצליח החולמת. לא עשינו פה כלום. ואם אני חושב שאני אגיע לירת שמיים, בלי לימוד תורה, אותו דבר, אני תוך אצלך חול אמת. אם כן, תשובה שווה, חוכמה פלוס עירה. ידיעות שמבטאות את הכלי היותר של האדם שהוא השכל, מבחינה טבעית, ונופחות בתוכו את הערכים האלוקים המוחלטים, שנקראים עירת שמיים. ומהחיבור המתאים, רק שנייה אחת, של אלה שני המאורות, מהירה נשמת האדם, והופעת התשובה, רוויית העדן, השמחה והחיים, באה לעולם. טוב, משפט אחרון יש מה להגיד עליו, אבל זה סתם זמננו. אז זה מעין תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל מתוך הקשר הפנימי לדברים, כמו שאתה אומר, לא מתוך קטע חיצוני. טוב, יישר כוח. יש שיעור אחריי, ואני מעכב את הרב אחריי כל יום, וכל יום יש לי איסורי נפש עם זה. אז תן לי יום אחד לעכב אותו רק 7 דקות.